אנחנו במפה, פרק 189, שבוע טוב וברוכים הבאים, והשבוע פרק מעניין מאוד, ואני שמח לארח את כתבת וואן, לינוף. לי, שבוע טוב, מה שלומך?
אהלן, שבוע מצוין.
זה כיף גדול לארח אותך, היה פה גם פרק מעולה בעונה הקודמת, והשבוע אנחנו ככה בפרק הזה של, את יודעת, תעופה בחקירה כזה, אנחנו רגע עם הפסד לכל קבוצה ישראלית בעצם ששיחקה השבוע, הקבוצות הישראליות ביורוליג שיחקו שני משחקים, אז גם הם כתבו שם עוד ניצחון. אז זה מה שהולך להיות לנו בפרק, עוד מעט ככה אנחנו ניכנס לעוד רבדים, אבל מה, ספרי קצת מה איתך, מה שלומך, איך היה השבוע?
היה אחלה, הרבה כדורסל, צריך להגיד, הרבה מאוד כדורסל, לקראת עוד שבוע גדוש בכדורסל, שבועות שכפולים זה שבועות כיפים, יש הרבה כדורסל לראות, אפשר גם לראות מגמות, אפשר גם לראות איך הקבוצות משתמשות או לא משתמשות בסגל הרחב שיש להם ביורוליג, וכמה זה משפיע בעיקר במשחק השני, על כל קבוצה, גם על היריבות אגב, אז אני אוהבת לראות את המגמות האלה, היה נחמד, היה נחמד.
אז אנחנו כמובן נדבר על זה בפרק. הזדמנות מעולה, קודם כל להגיד לכם שיש לפודקאסט הזה קבוצת וואטסאפ וקבוצה פתוחה, ואתם מוזמנים להצטרף והלינקים בתיאור הפרק. ואני גם אשמח להזמין אתכם להצטרף לפרויקט החדש שלי, אני לא יודע אם את מכירה לי, זה ממש השקה מהשבוע האחרון, קבוצת הסקרים של ישראל, אגב לא קשור רק לכדורסל. אם אתם אוהבים את הסקרים שאני עושה לכם בקבוצה הראשית על כדורסל, כמובן רק על הישראליות באירופה, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת סקרים שפתוחה ממש ממש על הכל, פוליטיקה וכלכלה ותרבות וספורט והחיים עצמם, ודעתכם מעניינת, והולכים להיות שם סקרים מאוד מעניינים, כבר יצאו כמה סקרים ראשוניים לדרך, אז אתם גם תוכלו למצוא את הלינק, זה בערוץ וואטסאפ, נגיד, זה לא בקבוצת וואטסאפ, זה בערוץ, אז אני מאוד אשמח שתצטרפו וגם תצרפו חברים. המטרה כמובן היא להיות קבוצת הסקרים הגדולה בישראל, דעתכם חשובה, נחשבת ומעניינת, אז אתם מוזמנים להצטרף בלינקים, ואתם כמובן תוכלו למצוא אותם. ובואו באמת נלך לכיוון של הסקרים ומה שהיה לנו בשבוע הזה בקבוצה שלי. אני אציג לכם פה כמה סקרים בהמשך הפרק, אבל לי אני חושב ששווה לפתוח עם סקר מאוד מעניין, גם אקטואלי, כי אולי הוא היה קצת אקטואלי במשחק של חולון מול ריטה סווילנה. מה דעתך על מאמן שלוקח טיים אאוט בשניות הסיום, כשהניצחון מובטח, נגיד כמובן כשעוד אין איזה משהו ברור על הפרשים, כן? זה לא שניצחתי ב... הפסדתי ב-10, אני עכשיו ב-13 ואני לוקח פסק זמן, אני לא מדבר על זה, אני מדבר שהכל סגור, חתום, לא באמת ישנה פה צהל, אבל אני כמאמן רוצה עכשיו לתכנן עוד איזה משהו, להיות אולי גרידי על ההפרש. אז מה את אומרת? 32% אומרים סבבה, 68% אומרים שזה דוחה, אבל מה את אומרת?
אם באמת אין איזשהו משהו, אתה יודע, על ההפרש או משהו כזה, לדעתי זה לא ספורטיבי, לא ספורטיבי בעליל אפילו. אני פחות אוהבת את זה, אני חושבת שזה לא מכבד את הקבוצה היריבה, פחות מתחברת, חייבת להגיד.
אני גם נוטה להסכים איתך בנושא הזה, לא ברור למה, לפעמים יש מאמנים שהם מאוד לחוצים, אם זה משחק ראשון ויהיה עוד משחק אחרי זה על ההפרשים, אבל לא יודע, שאתה מוביל 20 הפרש, אני רק אגיד, לא בטוח שמה שנקרא הקרמה לא תקה בך, מאשר ה-2-3 נקודות האלה אולי יעזרו לך. אז זה בעניינים האלו, רגע לפני שאנחנו קופצים למכבי תל אביב, אני כמובן אזכיר לכם שגם אם אתם אוהבים את התכנים, יש לי קבוצת פרימיום, שאתם מקבלים שם סקרים ייחודיים, נתונים מתקדמים על הישראליות באירופה, סטטיסטיקות שרק אני מקדם לכם ומפלח לכם, וכמובן עוד ניתוחים בנוסף למה שיש כאן. כרגע אנחנו במחיר של 75 שקלים עד לסוף העונה הזאת, אז אתם מוזמנים להצטרף, וכמובן גם לזה הלינק בתיאור הפרק. ולי מכאן אני חושב אפשר להתקדם לכיוונה של מכבי תל אביב ביורוליג, נתחיל איתה ואז נגלוש להפועל תל אביב, שכמובן היה שם את האירוע המטורף של הקאמבק מה-27 הפרש, אנחנו גם נדבר על זה, אבל קודם כל מתבקש בפרק הזה ענייני מכבי תל אביב. אז שבוע יווני כפול, אולימפיאקוס ופנתינייקוס. אז מכבי מגיעה למשחק בפיראוס, הייתה שם גם ריצת 20-0 ברבע השני, עשה רושם שהיא בדרך לקבל בראש, אבל בסופו של דבר מתעשתת, חוזרת, אפילו לרגעים שבסוף היה גירות של עצמות, מפסידה 193 בפיראוס, מגיעה למשחק מול פנתינייקוס והתאמן, לדעתי אחד המשחקים החלשים שהיו השנה ביורוליג בכלל, באמת משחק ביזארי, אבל בסוף נגרד את ניצחון 75-71. אז בואי נתחיל קצת נדבר על זה. מה הסיכום שלך לשבוע הזה של מכבי תל אביב?
שבוע יווני כפול כמו שאומרים, שבוע שבו מכבי תל אביב הפסד אחד וניצחון אחד. אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו זוכרים את הסוף, והסוף זה שהניצחון הזה הוא רמת כדורסל, אני מדברת על ניצחון מול פנתינייקוס, רמת כדורסל מאוד 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 נמוכה של שתי הקבוצות, אבל אפשר להגיד ניצחון הירואי של מכבי תל אביב, למרות שפנתינייקוס שיחקה בלי קנדריק נאן,
בלי
שהוא
צ'די אוסמן, בלי הרבה מאוד שחקנים לא היו שם.
נכון, שחקנים משמעותיים, אני ככה אומרת קנדריק נאן כי הוא המוציא לפועל העיקרי שם, אבל עדיין לנצח את פנתנייקוס בהיכל, אחרי התאמן, כל מה שהוא הגיע, והוא הגיע לפה פעם ראשונה מאז אירועי 7 באוקטובר, וכל מה שהיה שם, בסופו של דבר מכבי משחקים כאלה לא בהיכל הייתה מפסידה, צריך להגיד, ודווקא עכשיו היא הצליחה להתעשת ולהתעלות, הרבה בזכות ההיכל. אני חושבת שהניצחון הזה הוא הרבה בזכות הקהל והאווירה, ובמשחק הראשון מול אולימפיאקוס, שפשוט מכבי נפלה מהרגליים, כי אין לה מספיק אנרגיות ואין לה מספיק סגל רחב כדי להתמודד עם סוללת הכוכבים של אולימפיאקוס. אז זה הספיק לזמן מסוים במשחק, ואחרי זה זה הפסיק להספיק. לעומת ההיכל שמביא את האנרגיות, אני לא יכולה להגיד שהיה משחק גדול למישהו, אולי חוץ מתמיר בלאט עם הזריקות מחוץ לקשת, אבל מכבי תל אביב עם הרבה אנרגיות, וויל ריימן ומלחמה ופעולות נכונות בזמן הנכון במאני טיים, והרבה, אני חוזרת לזה, הרבה הרבה היכל, הרבה מכבי תל אביב 4-0 מאז שהמשחקים חזרו לישראל בהיכל. הקרדיט לאוהדים, ורואים כמה מכבי תל אביב, צייצתי על זה גם, מכבי תל אביב קבוצה מאוד שונה, הייתה יכולה להיות עונה שונה אם היא הייתה פותחת אותה בהיכל. שוב, זה לא אומר שמכבי לא, היא לא יציבה והיא לא מאוזנת ואין לה שחקן מסיבי בעמדה מספר 5 והפציעות, הכל נכון, ועדיין אני חושבת שאם מכבי הייתה פותחת את העונה הזאת בהיכל, העונה שלה הייתה נראית אחרת, היא הייתה נלחמת על הפליין, ועכשיו זה, יכול להיות שזה מאוחר מדי, אנחנו נדבר על זה, אבל אתה רואה מה היה יכול לקרות אם, וזה משמעותית.
לגמרי. אני קודם כל אתחיל דווקא מהמשחק מול אולימפיאקוס, שככה גם היה המשחק הראשון. קודם כל, משהו על אולימפיאקוס, וזו תופעה, אני חושב, גם דיברנו על זה אולי בפרק הקודם שהיית פה, אבל אני מדבר על זה כל שבוע. התופעה הזאת של סשה וזנקו והאיש הזה פשוט לא נגמר. באמת, עוד פעם, עוד הצגה שלו, וזה כבר נהיה עניין שבשגרה, מי שמשחק בפנטזי יודע ששווה לשים אותו קפטן כל שבוע, אבל זה ככה בעניינים האלו. אני כן אגיד לך משהו על מכבי בחלק הזה. וזה משהו שהאמת אני רוצה להתייחס אליו קצת דווקא יותר על הקאמבק, כי כן, בהתחלה אולימפיאקוס באמת ברחה שם ברבע השני וריצת 20-0, ואפשר לדבר על הדברים הקבועים והרגילים וקטש, ואפשר לשים את זה שם. אבל דווקא אני רוצה להתמקד איתך על מהלך בסוף שם, רבע האחרון, מכבי תל אביב הייתה לה הזדמנות ממש להדביק את המשחק, ורומן סורקין פשוט, היו שם איזה שניים, שלושה מהלכים שכדורים ממש ברחו לו מהידיים, וזה גם אולי גורם לי לחשוב לגבי רומן, שהוא מה שנקרא ביורוליג, אם הוא לא יצליח לשפר את ההגנה שלו, די מגרד את ה, נקרא לזה, את התקרה, ודווקא כאילו אולי הוא יותר NBA material מבחינת סגנון השחקן, כי אני לא יודע, זה פשוט משהו שזרק אותי וגרם לי לטעות, כי אני גם זוכר את ה, נגיד, משחקים של רומן בסדרה מול פנתינייקוס, וזה שהוא קיבל שם קצת פחות קרדיט. אני לא יודע כמה גם מאמנים או כמה תהיה קבוצה ש, ואגב בכללי זה לא רק רומן, זה עוד שחקנים במכבי, שמאמן שיסכים נגיד ללכת בקבוצה צמרת על קונספט של שחקנים שבמאני טיים, ברגעים הגדולים, לפעמים לא באים מספיק חדים. וזאת נקודה שקצת הקטה בי במשחק הזה. יש לך התייחסות מעניינת לנקודה הזאת? כי באמת הרגשתי שם שהפריחות של מכבי, ההגנה של מכבי, פשוט הפסיד עליו את המשחק הזה.
ההגנה של מכבי הפסידה לה את המשחק, לא מעט משחקים. זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה שמכבי תל אביב הפסידה משחק בגלל הגנה. בכללי, קבוצות של קטש שמפסידות משחק. אני חושבת שבנוגע לרומן, את הקפיצה המשמעותית בקריירה שלו הוא עשה בשנתיים האחרונות, עונה שעברה והשנה. אנחנו יודעים שרומן זה לא השומר הכי טוב, אנחנו יודעים שרומן זה לא השחקן שבדקות סיום אתה תשים אותו על הפרקט, אתה לא יודע מה תקבל ממנו ברמה ההגנתית, הוא לא מספיק אגרסיבי בהגנה, הוא לא סוגר מספיק לריבאונד בהגנה.
זהו, אני גם מדבר על החדות של הכדור אצלך ביד. וזה היה מהלך של משחק שם לדעתי.
נכון, נכון, אבל אני חושבת שזה, אני רוצה להגיד שזה החומר של מכבי תל אביב בסופו של דבר. רומן זה לא שהוא רוקי יורו ליג, וזה לא שהוא לא מנוסה במעמדים האלה, וזה לא שיש לו שתי סדרות הצלבה, סדרה אחת הוא לא ממש שיחק בה, סדרה שנייה הוא שיחק קצת, אבל עדיין היה חלק מקבוצה שהגיעה למעמד הזה. הוא דווקא אחד השחקנים הכי הרבה ניסיון במכבי תל אביב, אז זה לא, אין פה אלמנט של ניסיון. יש פה אולי אלמנט של רכות, יש פה אלמנט אולי של הרבה חוסר יציבות, יש פה אולי אלמנט של חוסר ריכוז, אבל אני חושבת שרומן סורקין זה לא, אני לא חושבת שבגילו הוא התחיל פתאום להיות שחקן הגנה מצוין. אני חושבת שהוא יכול וצריך לשמור יותר טוב, אני חושבת שהוא יכול וצריך להיות אגרסיבי יותר ומרוכז יותר, לאורך 40 דקות, 30 דקות, 28 דקות, כמה שהוא משחק במשחק, כי כרגע, נכון להיום, ואיך שאני רואה את זה גם עד סוף העונה, הוא הסנטר הבכיר של מכבי תל אביב. אם מכבי תל אביב רוצה להשיג משהו, אגב, הן בליגה, ואם יש לה איזשהו שאיפות יורו ליג, היא חייבת את רומן סורקין טוב, טוב בהתקפה וסביר בהגנה, כי אין לה מחליף בעמדה הזאת.
טוב, לכן גם אגב היה מעניין אותי אולי לקבל אותו לאיזה עונה 2 ב-NBA, כי אני חושב שהתקפית באמת מדובר בשחקן מדהים, אבל עוד פעם, הדברים האלה זה לפעמים דברים שעושים הרבה מאוד הבדלים ביורוליג, גם במשחקים, ואני כן אתקדם איתך למשחק מול פניתניקוס. קודם כל, כמו שאמרנו, בעיניי אחד המשחקים באמת אולי חלשים שהיו העונה בכלל של שתי הקבוצות, המון 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 סיפורים במשחק הזה, אבל בעיניי אולי הסיפור במשחק הזה, ואני באמת בן אדם סופר רציונלי, אבל כאילו לא יודע, זה השדים של יד אליהו, אני לא יודע איך לקרוא לזה. לא יכול להיות שוולנסיה, זה כבר זה היה עוד בארנה, וולנסיה מגיעה ומחטיאה שלשות פנויות לחלוטין. היה לנו עוד משחקים העונה שפשוט קבוצות באות והתקפה אחרונה מכריעה, מחטיאות מול מכבי, כשצד שני נגיד מכבי שהייתה צריכה לשים את הסל הזה מול דובאי עם האסיסט שלי ושמה אותו, ועכשיו פניתניקוס, שוב שתי זריקות פנויות לגמרי, לג'ריאן גרנט היה זמן להסתרק. איך את מסבירה את הדבר הזה? זה לא יודע, כאילו מבחינה סטטיסטית רציונלית יש פה משהו לא מובן, כי מבחינה סטטיסטית חלק מהזריקות האלה כשאני מדבר על המכלול היו צריכות להיכנס.
אני קראתי לזה הרבה מעבר לכדורסל, כי אני חושבת שזה היה באמת הרבה מעבר לכדורסל, כל האירוע, כל מה שקרה מסביב, התאמן והיריבות בין, זה סוג של יריבות היסטורית, מכבי תל אביב פנתנייקוס, ומה שקרה בסדרה לפני שנתיים, והאמירות נגד ישראל, ופעם ראשונה שהם מגיעים להיכל מאז, והרבה מעבר, משהו קוסמי כזה, שהסתדר, אבל כן, הקהל משפיע. להגיע לשחק מול 11,000 איש, מול עידוד כזה, קהל כזה, זה עושה משהו לשחקנים, גם הכי סלוקס, שהוא הכי מנוסה שיש, מחטיא, וזה עושה משהו לשחקנים. אנחנו נדבר עוד מעט על הפועל תל אביב, אבל אני מדברת אפילו עם חברים שהם אוהדי הפועל תל אביב, אומרים, בואנה, אם הייתה אווירה כזאת במשחקים של הפועל תל אביב, זה היה משהו אחר לחלוטין. והפועל תל אביב, נשים רגע את ההפסד מיום שישי בצד, היא כמעט מפרקת כל דבר שנקלע בדרכה. אז הם אומרים, אם הייתה אווירה כזאת במשחקים של הפועל תל אביב, היינו עוד יותר מפרקים. אז זה משהו שהוא מאוד מכבי, זה ממש משהו שאי אפשר, אני חושבת שהקבוצה היחידה שהצליחה באמת ככה להוציא משיווי משקל את פנתנייקוס, והיום דיווחים על זה שהם רוצים משחק חוזר, על כל מה שקרה שם, זה מכבי תל אביב, וזה הרבה בזכות האוהדים של מכבי תל אביב, אז פה אפשר באמת להוריד את הכובע בפני האוהדים.
דרך אגב, אם דיברנו על ההגנה, אז גם אגב מול פנתינייקוס, כן, היו שם רגעים, במיוחד בסגירה לריבאונד, איך הרננגומז מסיים עם 13 כדורים חוזרים ב5 בהתקפה, אבל בסך הכל, מכבי כן יחסית בחלק מהמשחק שמרה טוב, ואם מול אולימפיאקוס, מכבי כל רגע חזרה, אבל פשוט היא חטפה סל צד שני כל דקה, אז פה אמנם ההתקפה לא ממש הגיעה, אבל אין מה לעשות, כשאתה הקבוצה הפחות מוכשרת בהרבה מאוד מצבים, בטח ביורוליג, הרבה פעמים אתה תנצח דווקא באלמנטים הגנתיים, שזה קצת אולי אנטיתזה למכבי של היום, אבל זה, את יודעת, בסוף זה מה שיש. העניין הוא, וזה ככה העניין שאני כבר שואל אותו כל שבוע בשבועות האחרונים, האם בסופו של דבר מכבי תל אביב, איכשהו אפשר להגיד, היא במרוץ לטופ 10. עכשיו אני לא מדבר על האם היא תעשה בסוף טופ 10, אבל השאלה אם היא במרוץ. מה את אומרת?
אני חושבת שהמשחק מול ולנסיה יגיד הרבה. זאת אומרת שהוא מאוד משמעותי למכבי תל אביב, כי אם היא מנצחת את ולנסיה בחוץ, אני חושבת שזה גם בלי קהל, אז היא כן במרוץ, ואם היא לא תנצח את ולנסיה, אז זה די מוציא אותה החוצה. למרות שאתה יודע, זה כל הפסד או כל ניצחון פתאום משנה לך את סדר הדברים, לפי גם המשחקים האחרים שקורים, אבל אני חושבת שזה משחק מאוד משמעותי למכבי תל אביב, המשחק מול ולנסיה. זה סוג של, איך אומרים בכדורגל, בענף השני, משחק על 6 נקודות, אז זה המשחק הזה, וזה יהיה משחק מאוד קשה למכבי, אבל הוא מאוד מאוד משמעותי כדי להבין לאיזה כיוון זה הולך. כי אם עד לפני שבועיים, עם מכבי תל אביב, אחרי הניצחון מול ולנסיה בארץ, היא הייתה ב-5-0, אם אני לא טועה, בריצת 5-0, ואז הגיעו 3 הפסדים רצופים שהוציאו קצת האוויר מהמפרשים, ואז הגיע המשחק מול פנאתינייקוס. אני חושבת שמשחק מול ולנסיה יגיד ויעיד הרבה לאן הולכת העונה הזאת של מכבי תל אביב.
טוב, מצב הכנרת השבוע, בנושא הזה, בסקר הזה, כי אני מביא לכם אותו כל שבוע, 27% אומרים שמכבי במרוץ לטופ 10, אבל 73%, ודרך אגב, גם אני ביניהם, אומרים שאפילו מכבי לא במרוץ לטופ 10. אני חייב להגיד, מבחינתי, מכבי כרגע מאוד מאוד צפויה במקרו. כלומר, התחילה את העונה לדעתי חלש מדי, אחרי זה הייתה ריצה אולי קצת מפתיעה, אבל אם אני בתחילת העונה פה בפרק כימרתי על מכבי פחות או יותר מקום 14 ביורוליג, אז זה מה שהיא עושה היום, ואני באמת חושב שבכלים שיש למכבי היום, אני טיפה סקפטי. עכשיו בואי ניכנס לסיפור הזה מול ולנסיה. כי ולנסיה, אני מבחינתי, כידוע, הפתעת העונה, אבל מתחילה את הסיבוב השני בצורה מאוד 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 לא טובה, עם ניצחון אחד מתוך 4 משחקים. בעצם משחק אחרון, וזה משחקים שוולנסיה של הסיבוב הראשון כן הייתה מנצחת, היא מפסידה לביירן בחוץ, שזה לא משחק קל, אבל זה גם כאילו וולנסיה קבוצה יותר טובה מביירן מינכן. בבית בוודאי שהייתה לוקחת את זה, אבל זה בדיוק סוג המשחקים 50-50 שיכולים לגבי וולנסיה להכריע אם היא עושה עונה חלומית או שהיא רק עושה עונה סבבה. ובסך הכל שאת מסתכלת על הקבוצה הזאת, באמת קו אחורי בלתי נגמר, דיברנו עליו פה הרבה, עם בדיו ומונטרו ודריוס תומפסון, וגם צריך להגיד, בקו הקדמי יש הפתעות מאוד יפות בעונה הזאת, נייט ריברס, ובסופו של דבר, גם פרדיה בעונה טובה מאוד, קוסטלו, לא יודע מה קורה איתו במשחקים האחרונים, אבל הוא אחלה שחקן, קבוצה מצוינת, קמרון טיילור, דיברנו עליו בפרק האחרון שהיית, רגע אולי השחקן הכי טוב בוולנסיה, שזה אירוע מדהים, ואני עוד אמרתי לך על מה לגב בפרק הקודם שהיית פה, שקמרון טיילור עושה פה דברים מדהימים, ודיברנו על מה קורה ומכבי ואיך השחקן הזה היה ככה ועכשיו הוא ככה, והוא באמת בגרף התקדמות מדהים. על פניו לי, כשאני מסתכל על נקרא לזה יחסי כוחות, עושה רושם שלוולנסיה יש יתרון גדול מאוד, אז איך מכבי מנצחת?
אני חושבת שוולנסיה, אתה אומר, נתת פה הרבה שמות של שחקנים שהם בעונה טובה, אני חושבת שהיא בעיקר קבוצה. קמרון טיילור אמרת בעונה טובה, ובאדיו, ואני מסתכלת ככה על הנתונים הסטטיסטיים שלהם, 4 שחקנים קולים כל ערב בספרות כפולות. ועוד יש פה עוד איזה 2 שחקנים שמתקרבים לזה ממש ממש עוד רגע, גם הם. זאת אומרת שזה, זאת אומרת, כשיש לך כמעט 7 שחקנים בספרות כפולות כל משחק, זה מעיד על קבוצה, על קבוצתיות ועל קבוצה, ועל שמשחקים מאוד 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 ביחד, כמעט 20 אסיסטים למשחק. אתה אומר, אתה קורא להם הפתעת היורוליג ולא לא בכדי. אני כן חושבת שזה כבר עכשיו, זה יתחיל להתאזן. אני לא חושבת שהם יסיימו, בוא נגיד, בטופ שלוש, אבל הם בהחלט עשו לעצמם סיבוב ראשון מדהים ומקדמה משמעותית לקראת ההמשך. איך מכבי, קודם כל, אני בהנחה והמשחק הזה הוא בלי קהל בוולנסיה בגלל כל הסיפור של הישראליות בספרד, אז כמובן שזה יתרון למכבי תל אביב, שהמשחק הזה הוא בלי קהל. יש גם משהו בזה שאתה מגיע לשחק פתאום אחרי שכל העונה שיחקת מול קהל, ואתה פתאום משחק באווירה של משחק אימון, בפעם הראשונה, אני מדברת על השחקנים של ולנסיה, כמה שאתה מאוד מקצועי ועם ניסיון, זה עושה משהו, ומכבי תל אביב מכירה את האווירה הזאת, לצערנו הרב מבלגרד, שלשחק מול אולם שהוא כמעט ריק, אז פה היתרון של מכבי תל אביב. אני חושבת שמכבי תל אביב תצטרך להיות אגרסיבית מאוד, לשפר את הסגירה לריבאונד, כי בוולנסיה יש לא מעט שחקנים אתלטים שיענישו אותך בחומרה, לקוות לערב קליעה מחוץ לקשת טוב, לא כמו מול פנתנייקוס, שאם לא תמיר בלט מכבי תל אביב לא מנצחת את המשחק הזה. פה אמנם מול פנתנייקוס, גם פנתנייקוס הייתה בערב קליעה נוראי, אבל מכבי תצטרך לקבל מהקלעים שלה את הנקודות, ותצטרך לקבל יציבות, ולקבל בעיקר שני נעלמים מאוד גדולים מהמשחק הזה, שזה ליף, שהיה נעלם גדול במשחק הזה, והורד, שהוא מבחינתי נעלם גדול כמעט מתחילת העונה. ואם מכבי תל אביב רוצה לנצח בוולנסיה, היא תצטרך לקבל את הורד במשחק סולידי פלוס, ותצטרך גם לקבל תפוקה מליף, כי זה שחקנים שבעמדה מספר 4 יכולים לעשות הרבה מאוד נזק ליריבה, ועם יתרון מאוד מאוד גדול כשהם טובים למכבי תל אביב.
עכשיו, במכלול צריך להגיד על ולנסיה, הקבוצה שמשחקת הכי מהר ביורוליג, מקום שני בפוזיישן עם פריז ראשונה עם 78 בממוצע ל-40 דקות, ולנסיה שנייה עם 76.5 בממוצע ל-40 דקות, אבל היא מניעה את הכדור מאוד מהר בהתקפות שלה מצד לצד, קדימה, אחורה, כלומר, בניגוד לפריז, שאולי טיפה יותר איטית בתוך ההתקפות עצמן, אבל עושה אותה מאוד מהר, ולנסיה באמת זה אוטוסטרדה בהרבה מאוד מקרים, קצת נעצרה אגב בשבועות האחרונים, אבל עדיין שם, נתון מפתיע, אבל הדיפנסיב רייטינג שלה הוא השלישי בטבעו ביורולי, כלומר יש רק שתי קבוצות שההגנה שלהם בתפוקה הכוללת טובה יותר משל ולנסיה, שזאת הפועל תל אביב, נדבר עליה בהמשך, ופנרבחצ'ה, שגם אולי לגבי הפועל תל אביב זה מפתיע, אבל שוב, קבוצה לא פריירית בשני הצדדים, אני מסכים איתך לגבי כל מה שאמרת, ואני גם שוב אשים את הדגש על משהו שאמרת שזה העניין של השלשות, לשני הצדדים, כלומר אם ולנסיה קולעת מעל 40% לשלוש, הסיכוי שלך לנצח אותה הוא קטן מאוד, אם מכבי תל אביב תקלה באזור ה-40% לשלוש, וגם תדע לעצור את ולנסיה מהצד השני, אפילו להוריד לכיוון ה-33-35%, שזו קבוצה שבנויה לגמרי על השלשות שלה, או להתפתח שהמשחק מעניין, אז זה בעניין הזה. עכשיו בואי נתחיל קצת לזרום לכיוון של הפועל תל אביב, וגם אולי יותר המקרו ביורוליג, וזאת שאלה מעניינת, גם עשיתי לכם סקר על הנושא הזה. איזה קבוצה מוציאה יותר מעצמה עונה מבחינת עצמה, כלומר מבחינה יחסית? האם מכבי תל אביב או הפועל תל אביב? מה את אומרת? מי ממקסמת את עצמה יותר באופן יחסי?
אני חושבת שהתשובה היא חד משמעית מכבי תל אביב. זאת אומרת, מכבי תל אביב הרבה פחות מוכשרת, הרבה פחות טובה, הרבה פחות מאוזנת מהפועל תל אביב. ועדיין מצליחה לייצר ניצחונות מול קבוצות יותר טובות ממנה, גם ברמה התקציבית וגם ברמה של הכישרון. לעומת הפועל תל אביב, מבחינה תקציבית ומבחינת כישרון, זו קבוצה שאמורה לפרק את היורוליג, לא רוצה להגיד בהליכה, אבל לפרק את היורוליג. זה לא שזה לא קורה, יש פעמים שזה קורה, אבל יש גם פעמים שזה לא קורה. אגב, לכל אוהדי הפועל תל אביב זה בסדר שזה לא קורה. זאת אומרת, יורוליג זאת עונה ארוכה מאוד, זה ממש מרתון, זה לא ספרינט, ויש תקופות פחות טובות. אתה יודע, היו מספרים על אוברדוביץ' שבכוונה הוא היה מייצר משברים בקבוצה שלו באזור ינואר-פברואר, כדי להגיע לאפריל-מאי, שהקבוצה בשיא, ולא שהיא תגיע למשבר הראשון שלה במאני טיים, כמו שאומרים. אז דווקא אם אני היום אוהדת הפועל תל אביב, אני ממש בסדר עם זה שזה קורה עכשיו, ולא מאוחר יותר. ברור שיש פה נורות שאמורות להידלק לאיך שהפועל תל אביב נראית ולמה היא נראית ככה, אבל טוב, מה שאני אומרת שטוב שזה נדלק עכשיו ולא בחודש אפריל, שאז אולי היה מאוחר מדי לתקן.
האמת הפתעת אותי, כלומר אני חושב שדווקא אם אנחנו מסתכלים, אני לא בטוח שהתשובה היא מכבי תל אביב. כלומר, ברור שמכבי תל אביב עושה עונה ביחס לסגל שיש לה, עונה לא גרועה, אבל אגב גם מבחינת, את יודעת, מבחינת נגיד אוהדי מכבי, מן הסתם זה לא מספיק. גם בסקר הזה אגב, 68% אומרים שמי שמוציאה מעצמה יותר זו הפועל תל אביב, רק 32% אומרים מכבי תל אביב. אני פשוט אגיד לך מה, אני מסתכל על הקבוצות ביורוליג מבחינת כישרון גולמי של הסגל, שזאת בעצם השאלה. אני לא חושב שהפועל תל אביב היא הקבוצה הכי מוכשרת. קבוצה כמו אולימפיאקוס, אני חושב שיש לה יותר. יש עוד קבוצות שאפשר להתווכח, האם פנתינייקוס בסגל מלא יותר מוכשרת? ריאל מדריד, פנרבחצ'ה. וזה שהפועל תל אביב רוב העונה מקום ראשון, אפשר עוד מעט לדבר על העניין של פרטיזן, אבל בעיניי היא מקסמה את עצמה יותר. כלומר, דווקא מכבי, משחק פה, משחק שם, אבל לא יודע, לי מרגיש שהפועל תל אביב קצת יותר הוציאה מעצמה, אבל זאת שאלה מעניינת. אבל בואי באמת...
אני מסתכלת אגב לא רק ניצחונות, אני מסתכלת יכולת פרופר. כי הרבה פעמים הפועל תל אביב ניצחה בגלל הכישרון, אבל לאו דווקא בגלל היכולת הקבוצתית. וכשיש לך כמות שחקנים מאוד מאוד מוכשרת בסגל שלך, אני מצפה מהפועל תל אביב לשחק כדורסל אחרת, לשחק כדורסל הרבה יותר אחר, נגיד את זה ככה. שהם הצליחו למקסם את הפוטנציאל שלהם בצורה יותר טובה.
אוקיי, אז בואי נדבר
בפרספקטיבה
באמת על
טובה.
השבוע הזה של הפועל תל אביב, שהוא מתחיל באמת במשחק לא משהו שהיא מארחת בחוץ. כן, זה פטנט חדש, את אנדולו 0, 76, 71-66. זה מה שהיא עושה במשחק הזה, אבל במשחק שאנדולו כבר היה לה די ביד. כלומר, אנדולו הובילה שם אפילו בדו-ספרתי, ובסוף מהלך גדול של קריס ג'ונס, אפשר לומר, מנצח את המשחק הזה. ומול פרטיזן באמת אחד האירועים הביזאריים שהיו להפועל תל אביב בעונה הזאת, בעונות האחרונות וביורוליג בכלל, מובילה כבר ב-27 הפרש, 64-37 ברבע השלישי, משייטת שם במשחק, אני לא רוצה לומר סבוטאז', כן, אני לא יודע מה הסיפור של פרטיזן מבחינה אינדיבידואלית עם כל שחקן, איך הם מרגישים את העונה הזאת, אבל זה המשחק שהתנהל על חוף הים, המשחק הזה, בטח בהתחלה שלו. ומשהו שאני לא יודע, אולי הכבוד, אולי איזה משהו של טוב, כבר אין מה להפסיד, ממש החזיר את פרטיזן בקאמבק שהפועל תל אביב באמת עשתה את כל הטעויות האפשריות, עד להערכה, ושם פרטיזן מנצחת. זה כבר היה שם שלב שהקארמה פשוט הביאה את המשחק הזה לפרטיזן. והזכרת יכולת, על פניו שתי קבוצות תחתית, אמנם אגב אף אחת מהן אולי לא הייתה אמורה להיות בתחילת העונה, אבל זה המצב. הפועל תל אביב מגרדת מולם את המשחקים, מול אחת מנצחת, מול אחת מפסידה. עוד מעט נצלול פה להכל. במקרו אגב, שבוע לא טוב של הפועל תל אביב. אני כן רוצה להתחיל איתך ממשהו חיובי דווקא. מי השחקן שהכי טוב בהפועל תל אביב לדעתך במשחקים האחרונים?
וואו,
לדעתי התשובה מאוד ברורה, וקוראים לו קריס ג'ונס.
נכון,
כי...
אני פשוט, אתה אמרת להתחיל משהו חיובי, אני הסתכלתי על כמה דברים אחרים, כאילו, אני חושבת שהפועל, אתה אומר שבוע לא כזה טוב להפועל תל אביב, אני חושבת שברמת המקרו, הפועל תל אביב, למרות הניצחון פה, היא לא בתקופה טובה. קריס ג'ונס, אתה יודע, מצליח להגיע, הגיע ברגע הנכון, הוא עושה פעולות מאוד מאוד חיוביות לקבוצה, אבל הפועל תל אביב לא בתקופה טובה. אני ככה קראתי, אני מדברת גם לא רק על היורוליג, בסדר? אז במחצית הם קולעים 36 נקודות מול הפועל ירושלים, כנ"ל 36 נקודות מול דובאי. קולים במחצית 31 נקודות מול וילרבן, ומול הנדולו, אם אני הולכת אחורה, זה 33 נקודות הם קולים במחצית. זה החודש האחרון של הפועל תל אביב. עכשיו, אנחנו מדברים על כאילו, אני לא צריכה להתחיל לפרט מי הסגל של השחקנים של הפועל תל אביב, כולם מכירים אותו. לקלוע 30 עד 36 נקודות במחצית, זה אומר שמשהו לא עובד. זה, אתה יודע, בסופו של דבר כדורסל זה משחק מאוד מאוד פשוט, צריך בסך הכל להכניס כדור לתוך הטבעת. אבל כמה שהוא פשוט, ככה הוא מתוחכם, כי יש פה הרבה מאוד רובדים. ומה שקורה בהפועל תל אביב, לדעתי לפחות, תהליך שהוא לא בריא. גם ברמת כל מה שקורה שם עם הישראלים שלא משחקים ביורוליג, או גיא פלטין שעולה אתמול לכמה שניות ואז יורד, וים הדר שהוא משחק טוב ואז מורידים אותו, ובריינט נפצע ולא משחק אתמול, ואתה רואה גם אגב כמה הוא משמעותי להפועל תל אביב, אלייג'ה בריינט, וכרגע אני חושבת ש... הפועל תל אביב משחקת יותר כאינדיבידואל מאשר כקבוצה. זאת הביקורת שלי על הפועל תל אביב, כי כשהיא תשחק כקבוצה, ואין לי ספק שזה יגיע, אני חושבת שזאת מפלצת שאי אפשר לעצור. אני לא חושבת שיש מי שיכול לעצור את הקבוצה הזאת כשהיא תתחבר לכדי קבוצה ולא לכדי אינדיבידואל.
אני רוצה להרחיב את מה שאת אומרת. בסוף, לדעתי, ואני אמרתי את זה פה בכמה פרקים, העניין הוא הקיצור, הרוטציה המאוד מאוד מסיבי שאיטודיס עושה, ויכול להיות שזה גם אולי מה שמפסיד את המשחק מול פרטיזן, לא בכדי. כלומר, בסוף, נגיד זה המשחק שאלייג'ה בריינט לא שיחק, והפועל תל אביב בסוף משתפת במשחק הזה בערך 8 שחקנים, כן? אז אמנם כן, אוקיי, היה שם את ה-15 שניות של פלטין, אבל זה משחק, שוב, עוד משחק שהפועל תל אביב מקצרת רוטציה בצורה מטורפת. ונגיד, קחי לדוגמה פנרבחצ'ה, זה המשחק שהיה לפני הפועל תל אביב, ושרס מעלה לך באמת את קצה הספסל, מעלה שם את בירסן, ומעלה את כל השחקנים בפנרבחצ'ה שם עוד טבלו פרקט ברבע השני. ופה זה לא קורה, וזה גם מתקשר אולי לעניין של הסיפור עם הישראלים. וזה אולי משהו שלאט לאט, ככל שהעונה מתקדמת, ששואלים איפה היו ההצגות האלה מול בסקוניה ודובאי והפועל תל אביב שקולט מהנקודות, יכול להיות שזה משהו שמשפיע. ואני לא בטוח אגב שזה עומס בהכרח פיזית, יכול להיות שהעומס הראשוני הוא אולי עומס מנטלי אפילו, כלומר שפתאום יש פה כמה שחקנים שבאמת באמת הכל עליהם, ואם אתה לא פרפקט, הקבוצה נפגעת, וזה יתרון של קבוצות שכן יש להם, נקרא לזה, הרבה קלפים שמשחקים ומשתתפים באירוע. אני כן אגיד שהאירוע עם פרטיזן זה אירוע שהוא אירוע חשוד, כלומר זה משהו שאני תוהה לעצמי האם זה רגע שאנחנו נתפס עליו בסוף ונגיד, זה אולי היה פה איזה רגע של תפנית בעונה, כי זאת באמת הייתה התפרקות מאוד מאוד לא טריוויאלית שאני לא מצפה מהפועל תל אביב, ואני לא זוכר את איטודיס גם מיואש ככה במהלך משחק, ככה זה היה לפחות נדמה, כשהוא מוביל, כן? כשהקבוצה הזאת, שהפועל תל אביב הייתה שם ביתרון גדול, וזה מאוד מוזר, צריך להגיד גם, מבחינה היסטורית זה משחק, זה הקאמבק הכי גדול שהיה השנה ביורוליג, הקאמבק השני בגובו אי פעם, כלומר זה שווה ל-27 הפרש שז'אלגיריס חזרה מול מילאנו, אגב עונה קודמת גם, מ-64-37, רק קבוצה אחת עשתה קאמבק במצב יותר קיצוני, וזאת הייתה פרוקו מגדניה מול סיינה אי שם ב-2012, שחזרה מ-28 הפרש, מ-58-30. העליתי לכם גם בעונה הקודמת בקאמבק של ז'אלגיריס את כל הקאמבקים הכי גדולים, אבל באמת אירוע מאוד מאוד חריג. דווקא אגב בסוף, כשהפועל תל אביב כבר הפסידה את המשחק, איכשהו כאילו עוד כמעט היה שם נס, ומחקה כמעט 7 הפרש בחצי דקה, אבל בלק נחתית השלשה. הנקודה היא, ופה אני רוצה לגרור אותך לעניין הזה של הישראלים. כי גם מתחילים כל מיני דיבורים, זה בכוונה, יש לו משהו נגד. אני לא יודע אם נגיד הסרבים של פרטיזן, כל הלקיץ' והמרינקוביץ' שם, את יודעת, יושבים על הספסל של איטודיס, אם הוא כן מעלה אותם. כלומר, אם יש פה איזה משהו, שזה, אני פשוט חושב שזה עניין של איזה קיצור רוטציה שהתקבע במהלך העונה, אני גם לא חושב שזה בהכרח הפילוסופיה שלו כמאמן. אבל איך את מתייחסת לסיפור הזה עם הישראלים? כלומר, כי יש אוהדי הפועל תל אביב שגם אומרים, יש פה אולי איזה משהו בכוונה.
אני לא יודעת אם יש פה משהו בכוונה, אני חושבת שאיטודיס זה מאמן שועל קרבות מספיק ותיק
אבל
כדי
תומר גינת לא
לדעת.
שווה דקות ביורוליג?
שווה, ללא ספק, אבל אתה אומר קיצור רוטציה, אני חושבת שאיטוליס מספיק ותיק לדעת שהוא צריך רוטציה יותר רחבה. יכול להיות שהוא לא מאמין בשחקנים האלה, וזה בסדר, זה שלו. האם לדעתי ולדעתך תומר גינת שווה את ה-8-10 דקות ביורוליג? כן, חד משמעית. אגב, הוא גם הראה את זה בתחילת העונה לפני הפציעה בכתף, שהוא יכול לתת את הדקות שלו בעמדה מספר 4. אבל בסופו של דבר, להפועל תל אביב יש, אם נסתכל שוב ברמת המקרו, יש שתי מטרות מרכזיות העונה. המטרה הראשונה זה להיכנס ל-1-8 כדי לקבל את הכרטיס ליורוליג בעונה הבאה, והמטרה השנייה שלה זה לזכות באליפות בישראל. כדי לזכות באליפות בישראל, בתפיסה שלי, איך שאני רואה את הכדורסל הישראלי פה בארץ, אתה צריך את הישראלים הכי טובים. בסופו של דבר זה מביא את האליפות, יכולת לך זרים מעולים, במשחקים החשובים אתה תצטרך את הכוח הישראלי שלך. ולכן אני חושבת שבראיית המקרו איטודיס יצטרך את בר תימור, ויצטרך את תומר גינת, ויצטרך את גיא פלטין, ויצטרך את ים הדר אם יהיה בריא, והלוואי והוא יהיה כמובן בריא, במאני טיים בליגה הישראלית. ואי אפשר לצפות משחקנים מקצועיים שמשחקים בקבוצה עם התקציב הכי גבוה בישראל לשבת בקצה הספסל בימי חמישי ולהגיע ביום שבת או ראשון ולטרוף את הפרקט כאילו הם שחקני נוער לצורך העניין, וזה משפיע. דיברנו על זה שנים בעבר בהקשר של מכבי תל אביב, והדיון עובר להפועל תל אביב השנה. אני לא חושבת שזה נעשה בכוונה, אבל יש שם משהו שהוא כמו לך גם לי לא ברור, כי תומר גינת יכול לשחק ביורוליג את ה-10 דקות, ובר תימור גם יכול לתת פה 5-6 דקות, וגיא פלטין יכול לתת יותר מ-15 שניות גם אם זה 3-4 דקות. ושוב, אתה הולך בסופו של דבר לעונה שהיא מרתון, אז המטרה שלך בתור מאמן זה לשמור על השחקנים האלה כשירים בכושר משחק, בפי טוב, בניהול סגל וניהול רוטציה, כדי שתקבל אותם באפריל, במאי, פרשים ומנטלית במקום הנכון. וכרגע זה לא הולך טוב להפועל תל אביב, ופה יצטרכו לדעת מה לעשות שם.
תראי, קודם כל, אגב, היו פה 9 שחקנים ששיחקו מול פרטיזן, אבל שוב, גם מוטלי רק 13 דקות, אבל עדיין זה לא 8, כמו שאמרתי קודם, זה 9. תראי, אני חושב שהפועל תל אביב זה קצת כמו מטוס כזה, שאולי נכבה לו אחד המנועים, שני מנועים, והוא סוג של כזה קצת מתחיל לדאות באוויר. במקרו, עדיין הפועל תל אביב, כשבודקים את הטבלה, כשבודקים את הסיטואציה, היא מקום ראשון ביורוליג, היא במצב טוב. אני חושב גם שאם הייתי אומר לאנשי הפועל תל אביב בתחילת העונה, שבשלב הזה הם יהיו עם 16-7 חיובי, הם היו קונים את זה, בטח במקום הראשון. אז כרגע צריך להודות שלמרות התאותה ולמרות מגמת הירידה, עדיין המצב של הפועל תל אביב מצוין. אבל כל השאלה כמובן היא מה קורה אם זה ממשיך ככה, ופה אני חושב שתי הגישות מתחברות. כי עוד מעט אנחנו נגיע גם לכיוון של ביירן מינכן, אבל הלוח משחקים של הפועל תל אביב זה משהו שחייבים להתייחס אליו. הוא לוח יחסית נוח בתחילת הסיבוב הזה ביורוליג. עד עכשיו היו קבוצות יחסית נוחות, גם בהמשך לא מחכות פה מה שנקרא הקבוצות החזקות ביותר. הבעיה היא הסוף, כי הפועל תל אביב תסיים את היורוליג עם, אני הולך מהסוף להתחלה, מונקו, ואולימפיאקוס ופנרבחצ'ה ופנתינייקוס, ולפני זה יהיה את הדרבי שמכבי תארח. זה 5 משחקים אחרונים שהפועל תל אביב גם יכולה להפסיד בכולם, ולכן בעיניי היא צריכה להגיע עם איזה פור לקראת הסוף. עכשיו אם היא תגיע בפור הזה, מאוד יכול להיות שעל גלי המומנטום היא גם אפילו תצליח לשמור מקום ראשון, אבל אם היא לא מגיעה בפור הזה היא יכולה להתרסק בסוף. והזכרת העניין, המטרה פה הוא גם לסיים טופ 8 גם מעל מונקו, זה משהו שחייבים לשים לב אליו, רק ברמה של מה שקורה בהפועל תל אביב. בואי נגיע, ביירן מינכן. על פניו משחק שהפועל תל אביב אמורה לקחת קהל, את מזהה פה איזה שהם קשיים שיכולים להיות?
אני חושבת שזה הרבה עניין של מומנטום, כי יש תקופות שאתה לא משחק כדורסל טוב, אבל אתה מצליח לנצח בשיניים, ואז מגיע איזה הפסד, שההפסד הזה יכול להפיל אותך בסופו של דבר, כי הוא מכניס אותך לסוג של מראה שחורה. אני כן מאמינה שלהפועל תל אביב יש את הכלים המקצועיים, באמת בין הכי טובים ביבשת, כדי לצאת מזה. הם גם יגיעו מחר למשחק בית מול באר שבע, ואני לא מאמינה שהם יתקשו יותר מדי. אבל משחק מול ביירן מינכן הוא קודם כל משחק בית, שזה כבר עדיף להפועל תל אביב, למרות ששוב, זה לא היכל ברמת מכבי תל אביב, אבל זה עדיין משחק בית ביורוליג. וכמו שאמרת, הם אמורים לנצח את זה. אני גם מאמינה שהם ינצחו את זה. אגב, סתם אני זורקת אנקדוטה, אולי לא עדיף להפועל תל אביב לסיים במקום הראשון, אחרי מה שקורה למי שמסיים את מקום ראשון בעונה הסדירה ביורוליג, כן? אז אולי עדיף לה, לא. אבל אני סתם, אני ככה אומרת על השנים עברו. אבל אני חושבת שהפועל תל אביב תנצח את ביירן מינכן, יש לה את הכלים, היא יותר טובה. האתגר שלי טודיס יהיה עכשיו לנסות כן לשלב את השחקנים הישראלים. ים הדר שיחק אתמול, אז כן, תומר גינת, כן, כי הוא מאוד משמעותי בהפועל תל אביב, גם ברמה המקצועית וגם ברמת חדר הלבשה. פה האתגר של איתודיס, ואני כן מצפה לראות כדורסל הרבה יותר טוב מהקבוצה הזאת. הפועל תל אביב, ברמת חומר השחקנים, אתה צריך לראות משחק שלהם ולהגיד, וואו, זה תאווה לעיניים, וכל פוזיישן התקפי זה וואו, כרגע זה רחוק משם, זה יכול להגיע לשם. וזה האתגר של איתודיס, זה ושילוב הישראלים, כי זה יוריד לו את גובה הלהבות.
כן, גם אני חושב שזה יהיה באמת אולי משחק טוב להכניס את הישראלים שדיברנו עליהם, אבל על קצה המזלג ממש על ביירן. קודם כל שווה לציין ולהתחיל דווקא מג'סטיניאן ג'זופ, שהיה בעונה הקודמת באול, באמת משחקים אחרונים מצוינים שלו. זאת נקודה מאוד מעניינת על מה שקורה בביירן. אנדי אובסט כמובן הרבה מאוד תלוי בו, איך הוא מגיע. אחלה קבוצה סך הכל, שוב, כשלוצ'יץ' משחק רק ביורוליג בקבוצה הזאת טוב, אז גם היא טובה הרבה פעמים, אבל כמו שאמרת, לדעתי פערי הכוחות, זה אמור להיות של הפועל תל אביב, אבל אסור לזלזל, אנחנו גם זוכרים מה ביירן עשתה עד לא מזמן למכבי תל אביב, אז יהיה מעניין. בואי רק נסגור את הקטע הזה של היורוליג עם ככה מה שקרה בשבוע הכפול הזה. קודם כל אני חושב שהניצחון של הכוכב האדום בבולוניה, מבחינתי הוא סוג של קיבע את הטופ 10, פה בפרק סיכום סיבוב שעשיתי עם אורי, אמרתי שאני לא חושב שיהיו פה חילופים, ועכשיו זה כבר פער של 3 משחקים, אז בכלל אני לא מוצא, ושוב עם כל הצער, גם מכבי תל אביב, אני לא מוצא פה קבוצה מהחלק התחתון שהולכת להפוך את זה, זה משהו ששווה לשים לב אליו. ונקודה אחרונה, ריאל מדריד לי, כרגע לדעתי הקבוצה בכושר הכי טוב ביורוליג, כל הזמן מספרים לנו כמה זה לא מה שהיה וכמה זה, הלו. מקום ראשון בספרד, מטאטא פה כל מה שזז ביורוליג, נתנה פה הנחה למונקו משחק אחרון, יש לה קו פורורדים מדהים עם אזוניה ולייקס ואוקיקי, ופתאום קמפסו נכנס טוב, שווה לשים לב לקבוצה הזו.
מתחילה להתחבר, אתה יודע, קבוצות כאלה לוקח להם זמן להניע להתחבר, וזה קבוצות טובות מתחילות להתחבר באמת בסוף דצמבר, תחילת ינואר, וזה מה שקרה לריאל מדריד.
יפה, בואי נתקדם אז באמת יותר לכיוון גם של הפועל ירושלים יורו קאפ, רגע לפני, רבע גמר גביע, איך לא, שוב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, שיש פה צריך להגיד גם משהו אולי קצת פחות סביר מבחינת ההגרלות, מבחינה סטטיסטית. מה את אומרת באמת על כל הסיפור הזה, או שאת אומרת, בסדר, קורה?
זה לא שזה בסדר קורה, זה לא אמור לקרות, זה לא תקין וזה לא אמור לקרות, ואני לא אהבתי את ההתנהלות. אני כן חושבת שהיה צריך לעשות שם הגרלה חדשה במערכות, כי אם קרה משהו והוא לא ספורטיבי, צריך לתקן אותו, ואפשר גם להודות בטעות ולתקן אותו. אבל בסדר, זה מה שקרה, וזה מה יש, ועם זה ננצח, כמו שאומר. ואגב, לשמחתנו, זה סידר לנו משחק פיקנטי. זאת אומרת, זה לא סידר את המשחק הפיקנטי, זה סידר את המארחת במשחק הפיקנטי, כן? אבל הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, חתיכת משחק לרבע הגמר, בהיכל. הפועל ירושלים ניצחה בהיכל, אם אני לא טועה, השנה. את הפועל תל אביב, הפועל ירושלים קבוצת גביע קלאסי, הלחץ על הפועל תל אביב, אפשר לדבר על המשחק?
בטח,
שכאילו,
בטח.
אז אני חושבת שהלך, דווקא הפועל ירושלים עם כל, היא מגיעה טיפה יותר בפרי סטייל, כי הלחץ על התארים השנה זה על הפועל תל אביב, ובכללי, אתם יודעים, משחק כזה שהוא must win, עד עכשיו בשנים האחרונות הרבה מאוד פעמים הפועל תל אביב הפסידה את המשחקים האלה, והיא צריכה להוכיח להוריד את הקוף מהגב ולהוכיח שהיא עשויה השנה מחומר אחר, ולכן הלחץ עליה, והפועל ירושלים תגיע טיפה פחות לחוצה, כמובן שגם היא רוצה גביע וגם הפסד ברבע גמר מבחינתה זה אסון, אבל כן זה עוד איכשהו יתקבל הפסד להפועל תל אביב החזקה. זאת אומרת, אם היא הייתה מפסידה לצורך העניין, סתם אני אומרת, לקריית אתא, אז זה כמובן לא היה מתקבל. אבל אני חושבת שזה ממש 50-50, ממש, שגם תלוי הרבה איזה זרים יירשמו למשחק הזה. ואני אוהבת את המשחק, כאילו אני אוהבת את ההגרלה הזאת שסדרת המשחק הזה.
כן, דרך אגב, צריך להגיד, מוצאי שבת הבאה, אזור, אם אני זוכר נכון, 9:15 שעון ישראל, 78% מכם בסקר שאני עשיתי לכם אומרים שהשעה הזאת לא טובה ושאתם לא אוהבים את המועד, רק 22% אומרים שזה טוב. שוב, גם קראתי, את יודעת, שאולי העניין עם הביתיות היה בסדר, כי כן היה פה 50% לכל קבוצה, אני לא נכנס לזה, אבל אני כן חושב שזה קצת מוזר פשוט שהדבר הזה יוצא כל שנה. קצת מזכיר לי את ההגרלות של ליגת האלופות הרבה פעמים, אבל בסדר, אני שם את זה בצד. ולגבי המשחק, אני חושב שזה באמת משחק חשוב מאוד לכל קבוצה, כי גם תדמיתית, אגב, הפועל ירושלים, בסיפור שהיא מוכרת, נקרא לזה, לאוהדים שלה, לא יכולה לבוא ולהפסיד את המשחק הזה, כי אז היא בעצם שוב נכנסת פה לפוזיציה לגמרי של המקום שלוש בישראל. ומצד שני, הפועל תל אביב, עם כל הדרמה שהייתה פה, כן משתתפים בגביע, לא. זה באמת משהו שאם את זה היא תפסיד גם להפועל ירושלים, ואנחנו זוכרים, יונתן אלון מאזן 5-1 מול איטודיס, אי אפשר להגיד מה שרוצים ושזה צירופי מקרים, האירוע הזה מה שנקרא עוד ידבר פה חזק בהמשך. בואי נתקדם להפועל ירושלים ביורו קאפ, שקוטעת רצף של 11 ניצחונות רצופים, אז השיא נעצר על 11 משחקים שהפועל ירושלים מנצחת באירופה, זה הכי הרבה שהיה לה, מפסידה השבוע 94-82 לבחצ'ה שעיר, במשחק שהיא כאילו מארחת ברנקו ז'רביצה, משחק כבר שהיא הובילה בו ב-13 הפרש בכמה צמתות ברבע השני, אבל באמת מחצית שנייה גדולה של בחצ'ה שעיר, גם קאמבק עוד בסוף הרבע השני, עד לשוויון, והמחצית השנייה כבר בחצ'ה שעיר בורחת ליתרון דו-ספרתי. מה אני אגיד לך, קודם כל מאוד צפוי לדעתי, כלומר זה הקבוצות הזה, האלה שוות את האחת אחת הזה במהלך העונה, בעיניי כמו שאמרתי פה הרבה פרקים בחשש העירי, אולי הטוענת המרכזית לכתר בנוסף להפועל ירושלים במפעל הזה, עוד מעט גם נדבר פה על הבית המקביל, אבל בשורה התחתונה אי אפשר לנצח ולנצח ולנצח כל משחק. אני מדבר המון 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 על הפועל הפער הזה בין שתי הקבוצות שהן מאוד מאוד דומות, אולי גם מבחינת סך הכישרון שיש בהן, אבל שוב, זה משחק שממש מסביר טוב את מה שאמרתי פה בפרקים הקודמים. פה לירושלים, רק שלושה שחקנים מסיימים במדד דו-ספרתי, בחצ'ש העיר, חמישה שחקנים במדד דו-ספרתי, פלוס טרוויון וויליאמס עם 9, אנטריילים עם 8, וזה הסיפור. בחצ'ש העיר נקרא לזה הרבה יותר מפוזרת, הפועל ירושלים קצת יותר ריכוזית בזה שיש כמה שחקנים שאתה חייב שהם יגיעו. מצד שני, שוב, להפועל ירושלים יש שחקן כמו הרפר, שאני לא חושב, עם כל הכבוד, אפילו למלך היפלין של בחצ'ש העיר יש שם מישהו כזה. העניין הוא, וזה העניין שאולי צריך להתחיל לשים לב אליו, זה המשחק הכי גרוע של הרפר בהפועל ירושלים. רק 11 נקודות, עם אחת משמונה לשלוש, וחמש מדד, זה שיא שלילי שלו ביורו קאפ. ועל זה בחצ'ש העיר מנצחת, היא מנצחת את המשחק הזה על הגנה, וזו תובנה מעניינת שהכתה בי אחרי המשחק, שמאוד יכול להיות שבמפגשים עתידיים, אולי אם יהיו, מול הקבוצות האלה, של הקבוצות האלה בעצם בנוקאוט, המפתח של בחצ'ש העיר הוא דווקא מפתח הגנתי, איך אומרים, מרקו ברץ' הביא את סרביה במשחק הזה, וזה הצליח לו, כלומר בחצ'ש העיר באמת הצליחה לשחק פה באגרסיביות מאוד מאוד גדולה מול הפועל ירושלים, שברגע שאת עוצרת לה את הריצה, וזה מעניין אותי מה את אומרת, אבל זה ראש המקרו שלי על העונה, מאוד מאוד קשה לקבוצה הזאת.
אני חושבת שהפועל ירושלים לא הגיבה, היא לא הגיבה באותו משחק. גם אם אני מסתכלת על סטטיסטיקה, אז דווקא הם פשוט, הם לא הצליחו, אמרת אגרסיביות, אז הם פשוט לא הצליחו להתמודד עם האגרסיביות של הטורקים. ואיך מתמודדים עם אגרסיביות? צריך לשחק גם באגרסיביות, והפועל ירושלים פשוט לא עשתה את זה.
היא מסוגלת אבל, יש לה את השחקנים שבאמת יכולים לשחק את זה.
אני חושבת שהיא יכולה, גם אם לא באותה רמה, אז לפחות ברמה קרובה. הסתכלתי על הנתונים הסטטיסטיים, אז מחצית שנייה הפועל ירושלים 6 מ-18 לשתי נקודות. כי הפועל ירושלים כן שיחקה אגרסיבי ברבע הראשון, אבל מהרבע השני כבר היא לא הצליחה להתמודד עם זה. ואם אנחנו מסתכלים באמת, אתה אומר, על המצב בטבלה, אז כן, אז הפועל ירושלים במצב טוב בטבלה, היא תלויה בעצמה כדי לסיים במקום הראשון. יש עוד כמה 3 מחזורים, אם אני לא טועה, שם ביורו קאפ. 3 הפסדים להפועל ירושלים, ושני המקומות הראשונים זה עוברים ישר לשלב רבע הגמר, ואז כמו שאמרת זה הנוקאוט, שזה החלק הבעייתי ביורוקאפ, אבל אנחנו כן, אני אוהבת את זה לפחות. אז כן, אז הפועל ירושלים רוצה להגיע למקום הראשון, כדי לא להסתבך לכל הסיבור הזה של הפליין. האם היא צריכה לעשות את זה? כן. האם היא יכולה לעשות את זה? כן. ובשלב הנוקאוט היא באמת תצטרך להעלות את רמת האגרסיביות שלה בשני צידי המגרש, אגב, לא רק התקפית, הרבה מאוד מאוד הגנתית, וזה אומר כדורים חוזרים, וזה אומר למצוא פתרונות בערב שבו ארפר פחות טוב, או איך מכניסים את ארפר למשחק, אם אפשרי בכלל.
אבל זאת השאלה, האם יש לקבוצה הזאת מה למכור כשארפר לא מגיע טוב?
לא כל כך, ולכן תצטרכו, כי הקבוצה הזאת, צריך להגיד, הוא הבעל בית, הוא עליו יקום ויפול דבר. לשמחת הפועל ירושלים הוא חתיכת שחקן, ולרוב הוא מגיע. ובמשחקים שהוא לא מגיע, פשוט תצטרך לעבוד בשבילו כדי... זה לא שחקן שהוא, אתה יודע, יש שחקנים שלפעמים הם עושים הכל וזה לא נכנס להם. נגיד קצת כמו לנדברג כזה. שזה בסדר, אתה לא יכול לכעוס עליהם, כי הם עושים הכל נכון, ומה לעשות, בסוף הזריקה לא נכנסת לטבעת. ארפר הוא לא כזה. כי אם הוא מקבל את הרבע מבט הפנוי, זה ייכנס. זה לא שזה לא ייכנס. אז צריך לעבוד, אם הוא לא מצליח לייצר לעצמו, יצטרכו לעבוד בשבילו. ולשמחת יונתן אלון, זה קורה עכשיו, שעדיין יש לו את הזמן תגובה כדי לנסות לשפר את זה למאני טיים.
יכול להיות שהפועל ירושלים, שעוד החלון הזה היה פתוח, יכול להיות שהייתה צריכה להביא פה עוד שחקן, אבל אגב, היא הביאה את מובלי, אבל אולי אפילו עוד אחד, זו שאלה, כי כל הקבוצות גם התחזקו בנוסף, אבל קודם כל אני חושב שלהפועל ירושלים כן אולי יש מה למכור בלי ארפר, לא בווליום המקסימלי, אבל כשווינסטון מגיע טוב, היא כן יכולה לתפקד, אני לא חושב פשוט שזה יספיק, מול, לצורך העניין, בחצי שהיר או בשיקטש, וגם זו מתחילה להיות מגמה, כלומר, בהרבה משחקים שהרפר לא מגיע, גם ווינסטון לא כזה מגיע, כי גם במשחק הזה, ווינסטון לא ממש הגיע, ופה פתאום, כאילו, תמיד הייתה מחשבה שאולי אחד, לפעמים על השני, אני לא חשבתי ככה, אבל אני יכול להבין את הרציונל הזה, אבל ככל שהעונה מתקדמת, כשאחד טוב, גם השני טוב, וכן הפוך, וזה סוג של כדור שלג, אבל שוב, אם אני מסכם את הסיפור הזה במקרו, כי זה באמת מרתק הפועל ירושלים בחצ'שעיר, בעניין של הרעיון, ודיברתי על זה, הפועל ירושלים די הגיע למצב שהיא גירדה את 100%, או הגיעה לשם, וכל הקרדיט ליונתן אלון, ולכן גם נוצר הפער הזה בטבלה, הקבוצה שיש לה, מה שנקרא עוד לאן לעלות, תיאורטית ולנסות להוציא איזשהו שלם בשיטה שלה, זו דווקא בחצ'שעיר. והרבה תלוי פה בהאם היא תצליח לעשות את זה עד סוף העונה, והדבר השני, האם הפועל ירושלים, כן, באג'נדה שלה, עם זה שהמשחק יחסית מושתת פה על כמה שחקנים מרכזיים, אבל עדיין, כשהארפר מגיע וווינסטון וויילי וג'סטין, מאוד מאוד קשה לעצור את הקבוצה הזאת. גם מכבי תל אביב של השושלת הגדולה, כן, שאין פה מה להשוות כמובן, אבל גם שם היו 4 שחקנים שדי ניהלו את כל ההצגה. אני יכול לקבל את שתי הגישות, אבל אם תצליח לשמור על זה הפועל ירושלים ברעיון, אז לכל קבוצה שתגיע מולה יהיה מאוד 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 קשה. קצת על השבוע הזה שהיה ביורוקאפ, היה שבוע מצוין, שני סלי ניצחון מאוד מאוד מגניבים, דווקא בבית המקביל, גם של די-ג'יי סטו יארד מטרנטו, שטרנטו אחת אולי ההפתעות בינתיים, היא כבר מגיעה לאזור של 9-6 חיובי, באמת בסל ניצחון שם מרשים מאוד, מבחינת הקבוצה הזאת ומה שהיא עושה בעונה הזאת. דבונטה ג'ונס אגב, צריך להגיד, הסל ניצחון היה ליט קבליס, אבל דבונטה ג'ונס שהגיע מצ'דווית העונה הקודמת, בעונה פנטסטית, באמת אחד מהכוכבים העולים העונה ביורו קאפ, ואני לא אופתע אם אנחנו העונה הבאה נקבל אותו במה שנקרא בפריים יורו ליג. לואיס אולינדה מנצח גם, זה בבית של הפועל ירושלים, מנצח למנרסה, משחק הכרעה מאוד 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 חשוב שהיה לה מול נפטונס, שזאת היריבה הבאה של הפועל ירושלים, וזה בעצם מה שאולי סוגר כמעט סופית את התמונה של נפטונס מבחינת השלב הבא, היא באמת יצטרך פה נס, כי אם היא הייתה מנצחת את המשחק הזה, היה לה המון על מה לשחק, גם עכשיו, אין לה אפס, כלומר היא חייבת לנצח, אבל גם אם היא מגיעה פה ל-9-9, היא עכשיו עם 6-9 שלילי, אני לא בטוח שזה יספיק, זה מאוד תלוי, כי בעצם מקומות 5-6 פה זה ונציה וקלו, שהם עם 8-7 חיובי, ויש פה עוד את אריס באמצע עם 7-8 שלילי, אבל בסך הכל, אם אנחנו רגע חוזרים לבית של הפועל ירושלים, אז נפטונס, שוב, עוד מעט אני אדבר עליה קצת לקראת המשחק שיהיה השבוע, אבל באמת שחטה את עצמה במשחק הזה מול מנרסה, שיחקה אגב בלי לומש, אולי השחקן הכי טוב של העונה ביחד עם וליצ'קה, ובאמת נתנה שם עם פטראוסקס, די שחטה, זה היה לה כבר ביד מול מנרסה, אבל מחמאות זה לא מספיק במקרה שלה. אבל שוב, פה לירושלים מקום ראשון 12-3 חיובי, משחק וחצי אלבח צ'שאיר וצ'דוויטה, כי השובר שוויון אצלן, הסיפור פה הוא באמת, גם בהשוואה לבית המקביל, זה כן לסיים במקום הראשון עם המאזן הטוב ביותר, ששם יהיו עוד הרבה מאוד תהפוכות. יש שם בין בשיקטש לבורק, לטורק טלקום, לבודצ'נוס, לטרנטו, שני משחקים בסך הכל, עוד שלושה בקופה לכל אחת. וכרגע זה טוב להפועל ירושלים, אגב, איך שזה מסתדר, כי תיאורטית בשיקטש בחצי בחצי גמר, אבל זה עוד מוקדם לדבר על זה. אני כן הולך איתך לכיוון נפטונס, שבאמת נפטונס, כמו שאמרתי פה בתחילת העונה, זה סוג כזה של נקרא לה נמושת פרימיום, קבוצה מאוד פריחה, ההגנה שלה ברוב המשחקים לא קיימת, אבל באמת דווקא התקפית עושה דברים מאוד מאוד יפים, העונה ביורו קאפ, משחק שהיא תארח אותו, לא משחק פשוט, באמת משחק שמישהו שם עוד מאמין למשהו, זה ההזדמנות האחרונה שלהם איכשהו להתקרב לטופ 6, בסך הכל אחלה קבוצה מבחינת נקרא לזה וייב כללי שיש לה ביחס לפוטנציאל, לומש וויליצ'קה וגריזיונס ומלדונס והמון שחקנים ליטאים נחמדים, הכוח הוא יותר בקו האחורי ובשלשות, בתחרות קליות אין לה מה למכור מול הפועל ירושלים לדעתי, אלא אם כן באמת זה יום משוגע, היא תצטרך לפוצץ, להרביץ, לשחק הגנה, היא לא כל כך יודעת לעשות את זה, היא הקבוצה עם האופנסיב רייטינג כמעט הכי גרוע במפעל, ביחד עם המבורג, סופגת 1.23 פר פוזיישן, אז על פניו זה ניצחון קל להפועל ירושלים, לא יודע, את חושבת שיש פה משהו להתכונן, יש פה איזה באמת קושי אמיתי לדעתך?
אני חושבת שהפועל ירושלים תחזור למסלול הניצחונות, מה שנקרא, ותנסה לפתוח רצף חדש אחרי סיום הרצף הקודם. אני לא חושבת שהצליחו לדגדג את הירושלמים, אבל כל ניצחון ישראלי הוא מבורך, וכל דבר שיקדם את הפועל ירושלים לעבר המקום הראשון בבית טוב מאוד מבחינתם, והם ינצחו את המשחק הזה. אני לא רואה
שוב,
משהו אחר.
אסור לזלזל בהם, הם קבוצה מאוד קריספית, אבל היא לא איזה קבוצה, את יודעת, שעכשיו תבוא ומאיימת עליך יותר מדי, אבל צריך לשים לב למשחקים האלה, כי הרבה משחקים פה היא העונה כן הצליחה לקחת צמוד, גם אם היא הפסידה, אפילו מול הפועל ירושלים סיבוב קודם, זה היה 3/4 צמוד, אז עם הפועל ירושלים, זה תלוי בהפועל ירושלים, אבל זה לא מה שנקרא התוצאה ידועה מראש בהכרח, וגם ניתן פה, נסגור את זה עם קרדיט להמבורג, שמנצחת לראשונה עונה את ונציה של ספחיה, אז בראבו לספחיה, זה בעניין של היורו קאפ, בואי ככה ממש נתקדם לישורת האחרונה בפרק שלנו, ונסגור אותו עם ליגת האלופות, והפועל חולון, שמגיע למשחק מול ריטס וילנה, ומה נגיד, מתחילה דווקא טוב, מתחילה טוב, מתחילה עם ריצת 10-2, ואם היא הייתה קצת, זה כל כך מעצבן, כי אם היא הייתה קצת יותר חדה בפתיחה, ריטס לא הגיע טוב למשחק הזה, והיה שם בקלות אפשר לעלות לכיוון 12, 15 הפרש, ואז זה אירוע אחר, אבל היא לא משכילה לעשות את זה. ריטס עוד הופכת ברבע הראשון, מנצחת בסוף 106-81, כי באמת היא דרסה שם במחצית השנייה, וחולון לא פקטור. ולי, מה אני אגיד לך, זה מדאיג. כלומר, אני מסתכל על הבית הזה, למאן ניצחה את גלת הסריי בחוץ, בתצוגה הגנתית אדירה, עוד מעט נדבר על למאן, כי זאת היריבה הבאה של הפועל חולון. גלת הסריי קבוצה מצוינת. המצב של חולון מדאיג.
נכון, אבל צריך לזכור, חולון מגיעה סוג של למידה מחדש אחרי הפיטורים של פרנקו ויואב שמיר שנכנס לנעליים האלה ושחקנים שנפצעו וגם זלמנסון לא ממש שיחק כשיר וסונגו רק הצטרף, אז יש פה גם עניינים של תיאום וחולון לא מתואמת, לא שיחקה הגנה, אז היה הפסד שאני לא רוצה להגיד שהוא היה ידוע מראש, אבל זה הפסד, גם אין אף הפסד שהוא נסלח, אבל גם במועדון זה לא שאחרי ההפסד הזה פתאום קרה משהו. שלקחו בחשבון את הדברים האלה אחרי הפיטורים של פרנקו, כן.
אבל בהתנהלות את חושבת שכאילו זה, כי אני מסתכל על חולון גם, יש פה כבר, נגיד, לא יודע, האם שחקן כמו חסן מרטין לא היה יכול לעזור במשחק הזה? אז בסדר, הביאו צנוגו, אז כאילו את יכולה להגיד שהיה פה איזה טרייד אוף, אבל אז, אנחנו עוד מכירים את זה מהעונה הקודמת, הרבה מאוד זרים, הרבה מאוד הולכים, הרבה מאוד מגיעים, מרגיש שאין יציבות. גם הסיפור הזה עם פרנקו, ואני לא יודע מה היה בפנים, אז מה שנקרא, לאנשים יש את היתרון הזה שאולי הם עשו מהלך שאנחנו פשוט לא מודעים לכל הנסיבות שלו, אבל כלפי חוץ הרבה דברים פה, זה מרגיש שהרכבת קצת חורקת אולי במקומו שהיא לא הייתה אמורה.
אני לגמרי, אני מסכימה איתך. אני מאוד מאוד מסכימה איתך. אני לא חושבת שזה... אני חושבת שחולון היא מאוד מאוד לא יציבה. וזאת, זה חלק מהבעיה של הקבוצה הזאת. החוסר יציבות שלה, אתה לא יודע מה תקבל בכל יום נתון כמעט מכל שחקן שלך. זה לא שיש איזה שחקן שאתה אומר, טוב, אתה יודע שהוא יגיע. אין את זה כמעט. וחולון מחפשת את האיזון הזה, ורואים את זה גם בליגה שלנו, וגם במשחקים ב-BCL, היא מחפשת את הרוטציה, את השחקן הזה שיוביל את הקבוצה, ואז אתה יודע, מגיע שחקן טוב, ופתאום משחק אחרי זה הוא נפצע והוא בחוץ, ויש שם גם הרבה חוסר מזל, פתאום מקרה היה טוב, ואז הוא נפצע ויצא החוצה, והרבה הרבה מאוד חוסר מזל. הקבוצה הזאת צריכה להיכנס לקצב. אני מאמינה שזה יקרה, והיא עוד תשחק, תהיה פקטור ב-BCL, אבל זה צריך לקרות בשבוע, שבועיים הקרובים, כי אם לא, זה יברח.
לגמרי. עכשיו, אני חושב שגם אולי הדבר שהכי מפריע מהמשחק הזה זה העניין שאולי היה אפשר להילחם יותר. את יודעת, כי אין מה לעשות, ריטס יותר מוכשרת והכל נכון, אבל 51-31 בריבאונד לריטס וילנה, הפועל חולון עם 23 ריבאונד הגנה, ריטס עם 21 ריבאונד התקפה, זה כמעט 50% יעילות בריבאונד התקפה לריטס. תחשבי, כמעט כל כדור שני שריטס החזירה בחזרה. צד שני, פועל חולון רק עם 8 מ-38 בריבאונד ההתקפה, שזה באזור ה-20%, 21%. זה משהו שעם הפועל חולון, ואגב, למען זה בדיוק הקבוצה לשחק את זה מולה, זה פשוט יותר, מה שנקרא, יותר הסל פליי, כי בבית הזה יהיה מאוד מאוד קשה לנצח משחקים בנונשלנט. בואי נדבר קצת על למאן. למאן הגיע לבית הזה עם 7 ניצחונות רצופים, הפסידה לפריז, אבל שוב המשחק הזה מול גלת הסריי קצת טרף את הקלפים, וזה משחק שהוא הפועל חולון סוג של מארחת אותו בסמוקוב, משחק שהוא משחק מפתח. כלומר, אם את זה הפועל חולון מפסידה, היא כבר תהיה בבעיה מאוד רצינית. אני פשוט חושש פה מאיזו התבזות היסטורית. כלומר, אנחנו גם מכירים קבוצות ישראליות שהתבזו בשלבי טופ 16, לא רק הפועל חולון, אבל בואי נגיד אפילו שלב הבתים שהיה לפני 3 שנים, עם הפועל ירושלים והפועל חולון, שחולוניה סיימה שם, אם אני זוכר נכון, עם 1-5 לילי, משהו כזה, היא עדיין הייתה, היא הפסידה שם את 3 המשחקים הראשונים בסיבוב הראשון, על נקודה 2 על פוזיישן. ופה אני באמת חושש ממצב שהיא פשוט תהיה איזה סוג של שטיח, והיא לא אמורה להיות כזאת מבחינת החומר שחקנים שיש לה. למען לא פריירית, למען קבוצה עם טרוור הדגינס וטוני ברן מסקל וטרוונטה וויליאמס וטיישון תומאס מיודענו, דוד דילאו, אחלה קבוצה, קבוצה מצוינת, הרבה מאוד קו אחורי, כוח אש בגארדים, קו אחורי מאוד פיזי גם, המפתח פה בעיניי הוא ריבאונד, ושוב, בכישרון ההתקפי לחולון יש יותר, מנפורד, מקריי, וולטון, זאת שלישייה שאין ללמן משהו כזה. אין ללמן משהו כזה, ולכן אם חולון תדע לרוץ ותדע לשחק מהר ותביא את המלחמה מהאקס פקטורים שלה, מהארצי וקררה וכאלה, יכולה לנצח את המשחק הזה וצריכה לנצח את המשחק הזה. אם לא, הסיטואציה פה בבית באמת תהיה קטסטרופה. אני לא יודע אם חולון, אני לא חושב שבסיטואציה הנוכחית היא שווה פה את שני המקומות הראשונים, אבל היא כן שווה את המלחמה על העניין הזה. משהו נוסף שאת רוצה להוסיף בעניין הזה לפני שאני ככה סוגר קצת עם הבתים האחרים?
אני מסכימה איתך, חולון לא אמורה להתבזות, יש לה את הכלים, קבוצה טובה, היא צריכה למצוא, כמו שאמרתי, את האיזון שלה. אני מאמינה שזה יגיע עכשיו שהם קיבלו עוד שחקן וכולם חוזרים מהפציעות, ואני מאמינה שזה יגיע.
טוב, אז נסגור את הפרק קצת עם מה שקרה השבוע בליגת האלופות, בנוסף לבית של חולוניה. קודם כל, משהו ככה מאוד מעניין הולך להיות לנו השבוע, משחק של מלגה, אין מה לעשות, אני חייב להכניס פה את הזווית של מלגה, מול בדלונה בחוץ. אני לא יודע אם ידעת, מלגה 14 ניצחונות רצופים במשחק הזה, אם אנחנו גם גוררים את המאזן מהעונה הקודמת. ולפני זה היה לה 18 ניצחונות רצופים מתחילת 2024. אנחנו מדברים על 32-1 מ-2024, בשנתיים וקצת. כן צריך להגיד, אגב, אולי קצת דומה נגיד למהלך עונה של הפועל תל אביב ביורוליג, השנתיים האחרונות באמת היו אדירות, עם שם היה לך גם טייסון קרטר ודילן אוסטקובסקי וקמרון טיילור וסימה וג'ים, ועכשיו גם קרביש פה נפצע שהוא עדיין בקבוצה אבל הוא לא משחק, אז יש פה כבר 6 שחקנים מרכזיים שלו, בסדר, קריס דוארטה אחלה וסולומנוביץ' אחלה ויש פה אחלה שחקנים, אבל זאת לא המלגה העוצמתית שהייתה, ומכל ה-33 משחקים שהיו עד עכשיו בשנתיים וקצת האחרונות, זה באמת אולי המשחק הזה מול בדלונה, משחק אחד הקשים שהיו למלגה, שגם במשחק האחרון מול וירצבורג של מרקוס קאר, ששיחק בגליל העליון עונה קודמת, התחילה טוב, אבל בסוף וירצבורג חזרה, ומלגה ככה גרדה ניצחון, אבל זה סוג המשחקים שפעם היא הייתה דורסת. אז הולך להיות קודם כל משחק מאוד מעניין של מלגה בדלונה, קרב צמרת ספרדי במפעל הזה, זה גם בכיף בעתיד יכול להיות הגמר או משהו בפיינל פור. בדלונה אגב היא ניצחה בלי להתקשות בכלל את שלון 107-75, אז זה בבית קיי. בית ג'יי גם מאוד מעניין, אלבה מנצחת את תופש באיזה מהפך, דיברנו בפרק הקודם על הבית הזה, אייק ניצחה בסוף את קרדיצה כשהיא ברחה בסוף. בייטל, תנריף, בלי יותר מדי להתאמץ 104-80 על נימבורג, טרייסטה, הפתיע את גרן קנריה, אז הולך להיות פה טופ 16 מעניין מאוד, אבל בסך הכל, עושה רושם שהמפעל הזה, אולי פשוט היה צריך להחליף את השיטה שלו בשלב מסוים, כי חבל, יש פה קבוצות טובות, אבל זהו, זה בסוף מה שיש, אחלה כדורסל, ומה, נאחל בהצלחה לישראלות שלנו באירופה.
לגמרי, לגמרי. שימשיכו, שייצגו אותנו בכבוד, ומי שמפסידה לפעמים זה בסדר, אבל שתמשיך לייצג בכבוד.
יפה, רגע לפני שאנחנו סוגרים את הפרק, את רוצה אולי איזה מילה ככה בחצי דקה על דני אבדיה, משהו מהישראלים בחול?
קודם כל, דני עבדיה, אין לי מילה אחת להגיד עליו, זה פשוט פנומנל, כיף לראות, גאווה אמיתית. מקווה מאוד שככה בסוף החודש, אנחנו עוד שבוע וקצת, אנחנו נקבל את הגושפנקה עם ההשתתפות באולסטאר, באמת שזה יהיה אירוע היסטורי. מעבר לזה, יש גם לא מעט ישראלים במכללות, תעקבו, בנשים, גברים, מאייר, גרזון, גל רביב, עונה טובה לאלון מיכאלי, יש לו מעט, מאייר זה כזה עונת לימודים, צריך להגיד, עונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר משמעותי, תזכרו את זה. גרזון הולכת ל-WNBA עונה הבאה, גם יהיה פה קיץ מעניין בנושא הזה, ישראלית שנייה ב-WNBA, ואלון מיכאלי חייבת לתת לו ככה פידבק חיובי, משחק בקולורדו, באמת הפתעת העונה מבחינתי המכללות, שיחק פה בבני הרצליה מי שלא מכיר ולא יודע, שיחק בנתניה, עלה את הליגה, גדל בכפר סבא, אחלה שחקן, מתפתח לנו מול העיניים, קצת מזכיר סורקיני כזה, יכול להגיע מאוד מאוד רחוק. אני גם יודעת אחרי שיחה איתו, הוא רוצה לסיים את השנים שלו במכללות, לעשות שם 4 שנים, אלא אם כן כמובן תגיע איזה הצעה מפתה בדרך, אבל הוא מאוד נהנה שם, שיפר את המשחק שלו משמעותית. אז תזכרו, אם אתם לא מכירים, תזכרו את השם אלון מיכאלי.
יפה, אחלה, לגמרי. אז לי נוף, היה כיף לארח אותך כאן בפעם השנייה, אז תודה רבה שבאת, היה פרק מעולה.
תודה שהזמנת.
וזהו, כאן אנחנו סוגרים את הפרק ה-189 שלנו, של הישראליות באירופה. נאחל שיהיה לנו שבוע מלא בניצחונות, שיהיה לכם שבוע נעים, להתראות.